הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 50 מהלכות שחיטה. פרק זה הוא הראשון משבעה פרקים שבהם דן הרמב״ם בהלכות טרפות. דהיינו בהמה שנוצר במום שאינו מאפשר לה לחיות לאורך זמן, ומשום כך אף אם נשחטה הרי אסורה באכילה. הרמב״ם מביא שיש 8 מיני טרפות האוסרים את הבהמה שנתקבלו בהלכה למשה מסיני, ובפרק זה מבאר הרמב״ם את הראשון שבהם שהוא הדרוסה, שעניינו שנדרס הבעל חי בציפורניה של חיה טורפת או של עוף דורס. והרמב״ם מבאר את הגדרת הדרוסה, דין הדרוסה, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על דיני ספק דרוסה, ובפרקים הבאים יבאר הרמב״ם את דיני שאר 7 מיני הטרפה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כבר ביארנו בהלכות איסורי מאכלות, שהטרפה אמורה בתורה שהיא אסורה באכילה, שנאמר בפרשת משפטים, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו, היא בהמה נוטה למות מחמת מכה שקיבלה שעשתה במום, בין אם המכה בידי אדם ובין אם היא בידי שמיים, וכן אף בחולי שיצר מום בגופה שמחמתו היא נוטה למות, דיינו שאיננה יכולה לחיות י"ב חודשים, ולא נאמר בתורה בפסוק הנ"ל ללשון טריפה לומר שזהו דווקא כשנטרפה על ידי חיה, אלא שדיבר הכתוב בהווה בדבר המצוי שתמות באופן כזה, כגון שטרפה הארי וכיוצא בו משאר החיות הטורפות, ושברה ועדיין לא מתה הבהמה, אך היא שוב כבר לא תוכל לחיות לאורך זמן, והיא טריפה אסורה באכילה. אך כך גם בכל מום אחר שנוצר בה על ידי מכה או חולי שאיננו מאפשר לה לחיות לאורך זמן, הרי בכלל טריפה אסורה באכילה, וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה ב', ויש שם חולאים אחרים מעבר לטריפת חיה, שאם יערו לה על הבהמה תחשב טריפה, והן הלכה למשה מסיני, שנמסר למשה רבינו בסיני מפי הקדוש ברוך הוא בתורה שבעל פה, אילו מיני מומים שיערו לבהמה גורמים לכך שלא תוכל לחיות לאורך זמן ותאסר מדין טרפה. ושמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני, ואילו הן דרוסה שדרסה טורף בידו, נקובה שניקב אחד האיברים הפנימיים, חסרה שחסרה האיבר מתחילת בריאתה, נטולה שנחתך ממנה האיבר, פסוקה שנפסק האור החופה את חוט השדרה, קרועה שנקרא הבשר החופה את רוב הקרס, נפולה שנפלה ממקום גבוה, ושבורה שנשתברו רוב צלותיה. ואת כולם יבאר ויפרט הרמב״ם בפרק זה ובפרקים הבאים אחריו. הלכה ג', אף על פי שכולן, כל 8 מיני טרפות, הלכה למשה מסיני הן, הועיל ואין לך בפירוש בתורה אלא לאסור את הדרוסה שנדרסה על ידי חיה טורפת, שזוהי המשמעות הפשוטה של טריפה שנאמרה בתורה בפרשת משפטים, שטרפה הארי ושאר חיות רעות, לפיכך החמירו בה בדרוסה, שכל ספק שיסתפק בדרוסה האם היא נעשתה טריפה, הרי הוא אסור. ושאר 7 מיני הטרפות יש בהן ספקים המותרים כמו שהתבאר בפרקים הבאים, וזאת משום שסתם בהמה יש לה חזקת בריאה ושלמה, ולפיכך בספק אם נטרפה יש להקל, חוץ מהספקות בנוגע לדרוסה שנתפרשה בתורה ולפיכך החמירו בספקה. הלכה ד', הדרוסה הוא שיתרוף הארי וכיוצא בו, שכל חיה טמאה טורפת שהיא גסה יותר מהארי דינה כארי, והוא יטרוף את הבהמה וידרוס עליה בידו, שינץ בה את ציפורני רגלו הקדמית. וכשהוא נועץ בה את ציפורנו, הרי הוא מטיל בהרס, והרס סופו לנקוב את העבר או לשרוף אותו, ולפיכך הבהמה טרפה. או אם ידרוס הנץ והנשר וכיוצא בהן עופות מים דורסים על העוף הטהור, ואין דריסה בבהמה גסה ובחיה גסה אלא לארי בלבד. דהיינו שאין דריסה אוסרת בהמה גסה וחיה גסה, אלא אם כן הדורס אותה היה אריה. אך אם דרסה אותה חיה טורפת אחרת, אין היא נעשית טרפה בכך, משום שאין ארסה חזק וממית כארסו של הארי, ואין בכוחו להמית בהמה או חיה גסה. ובבהמה דקה, כבשים ועיזים, מן הזאב ולמעלה, שלא רק אריה אוסר בדריסתו, אלא אף הזאב, אך כדי לאסור את הבהמה הדקה, צריך להיות הדורס זאב, או חיה טורפת שהיא גסה יותר מהזאב, אך לא שהיא דקה יותר ממנו. ובגדיים מוטלאים, שהם הכבשים והעיזים הצעירים, אפילו אם דרסו אותם חתול ושואל ונמיה, וכיוצא בהן שאר החיות הגסות יותר מהחתול, יש להן דריסה שעל ידי דריסתם את הגדיים והטלאים הם נאסרים באכילה משום טרפה. וכל שכן שחתול, שואל, נמיה וכיוצא בהן אוסרים בדריסתם את העופות, שהם פחות חזקים מהגדיים והטלאים והם נעשים טרפה בקלות יותר. הלכה איי, והנץ, שהוא אוף דורס קטן מאוד, יש לו דריסה האוסרת את האוף הנדרס על ידו, ואפילו באוף גדול ממנו. דיינו אפילו אם הוא דרס אוף שיותר גדול ממנו, והרמב״ם לא מחלק בין האופות הגדולים, ומשמע שיש לו דריסה אף באופות גדולים כאבזים ותרנגולים. אך בשולחן ערוך נפסק שמה שיש לו דריסה באופות גדולים ממנו, הם באופות כתורים ובני עונה, אבל לא באופות גדולים יותר כאבזים ותרנגולים. אבל שאר עופות הדורסים חוץ מהנץ יש להן דריסה שהם עושים את העוף הנדרס לטריפה בעוף שכמותן, דיינו שהוא גדול כמותן או קטן מהם, ואין להן דריסה בעוף שהוא גדול מהן, שאם דרסו הוא לא נעשה טריפה על ידי דריסתם. הלכה ו, ויש לחולדה דריסה בעופות, שאם דרסה עופות הרי הם נטרפים על ידה, אך הכלב אין לו דריסה כל עיקר, לא בדריסתו את העוף ולא בדריסתו את הבהמה והחיה, שאם דרסם הם לא נעשים טרפה על ידו, משום שאין לכלב הרס בציפורניו. והנץ יש לו דריסה בגדיים מוטלאים, שהם הקטנים שבבהמות, והוא בתנאי שינקב את הטלאים והגדיים בציפורניו, עד שיתפטף הרס לבית החלל, דיינו לחלל הפנימי של הבהמה, שהרסו של הנץ, שהוא עוף קטן ביותר, אין בכוחו להעמית את הגדיים והטלאים, אלא אם כן הרס נכנס עמוק לבית חללם, ושורף את האיברים הפנימיים, ובכך הבהמה נטרפת. אך בכל שאר הטרפות מחמד דריסה, גם אם העדים הבשר מבחוץ כנגד בני המאיים, הרי זו טרפה. כפי שיבאר הרמב״ם בהלכות הבאות. הלכה זין, אין דריסה מטריפה את הבעל חיים הנדרס, אלא אם כן נעשתה הדריסה ביד של הטורף, אבל אם דרס ברגליו, אין חוששין לה שאין היא נעשה טרפה על ידי הדריסה ברגל, מכיוון שההרס נמצא רק בציפורני הידיים ולא בציפורני הרגליים. וכמו כן אין הדריסה מטריפה, אלא אם נעשתה בציפורן, אבל אם נעשתה הדריסה בשן הטורף, אין חוששין לה לבהמה שננשכה על ידי השן, אלא אם כן ניקב על ידי השיניים עד בית החלל, החלל הפנימי של הבהמה, שאז בודקין את כל האיברים הפנימיים, שמה ניקב מכוח נשיכת השן אחד מן האיברים הפנימיים שנטרפת בנקיבתן. אך אם האיברים שלמים, או שלא נקבע השן עד בית החלל, אין הבהמה נטרפת בכך, משום שאין ההרס נמצא אלא בציפורניים ולא בשיניים. ואין הדריסה מטריפה, אלא אם כן היא הייתה בכוונת הטורף, שהתכוון לטרוף את אותו בעל חי, ובכוונה זו נעץ בו את ציפורניו, אבל אם נפל הדורס, ותוך כדי נפילה נשתקו ציפורניו בנטרף, אין זו דריסה מטריפה את בעל החיים, משום שאין הטורף משליך הרס, אלא אם כן התכוון לטרוף. ואין הדריסה מטריפה את בעל החי הנדרס, אלא מחיים, שבסיום הדריסה, כאשר הוא שלף את ציפורניו מהבעל חיים הנדרס, הדורס עוד היה חי. אבל אם דרס והכניס את ציפורניו בבעל החיים הנדרס בעודו חי, ונהרג הדורס ועדיין ידו נעוצה בדרוסה, ולא שמעת את ציפורניו ממנה אלא אחר מותו, אין חוששין לה לנדרסת, ואין לה דין טרפה, מכיוון שאין הדורס מטיל את ההרס, אלא בעת שליפת הציפורניים מבעל החיים הנדרס, ומכיוון שהוא מת בעוד ציפורניו נעוצות בו, הרי הוא לא הספיק להטיל את ההרס. ואף אם נותר רושם אדום במקום שבו הוא דרס, אין הוא נטרף בכך, למכיוון שהוא לא הטיל בו הרס, הרי אין חייו בסכנה. הלכה חטא, וכיצד הוא דין הדרוסה, שאף בדרוסה ודאית לא בהכרח תיאסר הבהמה, אלא בכל מקום שאמרנו שחוששין לה, שוחטין את הנטרף ובודקין את כל החלל שלו, דיינו את כל החלק הפנימי שלו, וזהו כשאין ידוע מקום הדריסה. אך אם ידוע מקום הדריסה, די לבדוק באותו מקום. ובודקים אותו מכף הירך, דיינו מכף הרגל, מחשש שנטרפה בצומת הגידים, ועד הקודקוד הוא הראש שצריך לבדוק את חללו משום המוח. אם נמצאת שלמה מכל מיני טרפות, שלא ניקב שום עבר פנימי, ולא ניטל שום עבר, אלא כל האיברים הפנימיים בשלמותם, ולא נמצא ברושם מהדריסה, דיינו אדמומית הבשר, הרי זו מותרת באכילה, ואם נמצא ברושם מהדריסה, שהבשר רעדים מחמתה, הרי זו טרפה, והרי היא אסורה מן התורה. ואיר הרמב״ם בהלכת ת, איזהו רושם הדריסה, שיעדים הבשר אפילו בחלקו החיצוני כנגד בני מאיים, וכך גם אם העדים הבשר כנגד שאר האיברים שהבהמה נטרפת בנקיבתם, שמכיוון שהעדים הוא הרי הדבר סימן שהערס נמצא בתוכם וסופו לנקובם. ואם נימוק הבשר, שהבשר נרכב אף שלא עדים, ונעמק זה היה אף בחלקו החיצוני כנגד בני המאיים, וכך גם כנגד שאר האיברים הפנימיים, עד שנעשה הנמק כבשר שהרופא כשבא לרפא פצע, גורדו מן החבורה שהוא מקלף ומגרד אותו מהפצע, כדי שיוכל לרפא את הפצע, והדבר מהווה ראיה שבשר זה מנותק מגוף הבהמה שאינו יונק ממנה, וזהו מחמת הערש ששורפו, ולפיכך רואין אותו הבשר, כאילו חסר, והבהמה טרפה, שכן סופו של הערס לנקב את העבר הפנימי. הלכה י', ואם דרס הטורף בסימנין, בקנה והוושת שהם הסימנים הנשחטים, מי שידים או הסימנים הרי טרפה, ודריסתן של הסימנים מטריפה אותם אף במשהו אדמומית, שכיוון שעדים בהן בסימנים כלשהו מחמת הדריסה, הרי טרפה. דאף שקנה אינו נטרף בנקב משהו אלא בנקב קיסר או בנפסק רובו, הרי העובדה שהעדים הוא מראה שיש בהם הרס, שסופו לעשות נקב גדול יותר ואף לשרוף את כל העבר. וכתב המגיד משנה שבנוגע לסימנים, הרי דווקא כשהעדים הוא הסימנים עצמם הנה טרפה, אבל אם העדים רק הבשר כנגדם, הרי היא קשרה בשונה משאר האיברים, מכיוון שהסימנים קשים הם ואין הארס שולט בהם, אלא אם כן העדים הוא הם עצמם. הלכה י' א', בהמה שיספק דורסה, אסורה באכילה עד שתיבדק שאין בה טרפות, כפי שבודקים בהמה שהיא דורסה ודאית, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכה ח' ששוחטים אותה ובודקים את כל חללה. כיצד יספק דרוסה, הרי שנכנס לבין קבוצת שברים, ולאחר שיצא נמצא ציפור הנעוצה בגבו של אחד מהן, הרי אנו חוששים שמא הרי דרסו את השור, ולמרות שנתבהר שאינו מטיל את הערס אלא כאשר הוא שולף את הציפורן, וכאן הציפורן נשארה בגבו, מכל מקום חוששים שמא דרס במקום אחר ושלף את ציפורנו, שאז כבר הטיל בערס ורק אחר כך הוא נעץ בה שוב את ציפורנו. והן אומרים שמה בכותל נתחכך השור, וציפורן זו הייתה נעוצה בכותל, וכך היא נתחווה בגבו של השור, והוא לא נדרס כלל על ידי האריה. אלא מכיוון שהאריה נכנס לבין השברים, ישנו חשש סביר שהציפורן הנעוצה בגבו היא ציפורנו של האריה שדרסו, ולפיכך צריך לבדוק את כל חלל השור לאחר שחיטתו, לוודא שלא נטרף. וכן שועל או נמייה שנכנס לבין העופות, והוא שותק ואין העופות מקרקרין, שמקרקרין בצורה לא רגילה, הרי אנו חוששים שמא השועל או הנמייה דרס את העופות, ולפיכך צריכים העופות בדיקה לאחר שחיטתם לוודא שלא נטרפו. ומכיוון שהשועל שקט, אין לעופות סיבה לקרקר בצורה מיוחדת, ולפיכך הדבר מעלה חשש סביר שהוא דרס את העופות. אבל אם היה הוא השועל או הנמייה נוהם, והם מקרקרין, אין חוששים לדריסה, מכיוון שסביר שמאירתו ומנהימתו הן מקרקרין, שאין קרקורם גורם לחשש שהוא דרס אותם. וכן אם קטע השועל את ראש אחד מהן, שהוא קטע את ראשו של אחד העופות, הנה נח רוגזו שנרגע מכעסו, ולפיכך אין לחשוש שמא דרס עופות נוספים. ומבאר הרן שאין חוששים שמא דרס עופות אחרים לפני שקטע את ראשו של זה, משום שדרכו של השועל להרוג את העוף הראשון שדרס כדי לשכך את כעסו. וכן אם שתק הוא השועל והם שגם העופות שותקים, אין חוששים שדרס אותם, משום שאילו הזיק שבאם היה דורס אפילו את חלקם, היו העופות בוודאי מקרקרין בצורה מיוחדת, והעובדה שהם שקטים מוכיחה שהוא לא דרס אף אחד מהם. הלכה י"ב, ספק שנכנס לכאן, למקום שיש בו בהמות עופות טהורים, בעל חיים טורף או לא נכנס, או שראינו שנכנס בעל חי כלשהו ולא נודע אם בעל חיים זהו מן הטורפין, או שמא אינו מן הטורפין, הרי אין חוששים לכך, ואין הבעלי החיים צריכים בדיקה כלל לאחר שחיטתם. דבשני המקרים הוא ספק ספקה. ספק אם נכנס לכאן טורף או לאו, או ספק אם בעל חיים זה שנכנס לכאן הוא מהטורפין, ואף אם נכנס לכאן טורף, הרי יש להסתפק עם טרף, ולפיכך אף שמחמירים בספק דרוסה, בספק ספקה אין צריך להחמיר. וכן עוף שנכנס לבין העיצים או לבין הקנים ויצא וראשו מנטף דם או שצברו מנטף דם, אין חוששים לא שמא נטרף על ידי חיה רעה מטילה הרס, אלא נו אומרים שמא בעצים ניזק. דהיינו שמצבו של הראש על פי מה שהוא נראה מבחינה חיצונית שהוא מנטף דם, אינו מסכן את חייו. אלא שיש לחשוש שמה שהוא מנטף דם הוא משום שהוא נטרף על ידי חיה, ואז יש לחשוש שההרס יהרוג אותו. אלא שגם במקרה זה, מכיוון שהוא ספק ספקה, דיש להסתפק האם הוא נפצע מהעצים. ואף אם לא נפצע מהעצים אלא מחיה, הרי ייתכן שלא הייתה זו חיה טורפת. אלא כלב וכיוצא בו, ולפיכך העוף מותר ואין צריך כלל לבודקו לאחר שחיטתו. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.